הוא המשיך, לא הפסיק, לא פחד. ביום השביעי, בבן השביעי, באו לנחם אותו ביום השביעי, ששמע, אב, הגיע אליהו הנביא, עמד אליהו הנביא וצעק ואמר, אתם רואים? הנה פגעה בו הכללה של יהושע בן נון. קם אחר ואומר לו, תגיד לי, מי יותר גדול? משה או יהושע? אמר, ודאי משה, משה הרב, יהושע התלמיד. אמר לו משה רבנו עומד ואומר, ישמרו לכם בנפתי לבבכם, שרתם עבדתם אלוהים אחרים, וחרב ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. הנה יש גשם, בוא תראה בשומרון, השקדיה פורחת, והשזפים בשוק בשפע, ואיזה ענבים משובחים, ואיזה תבואה ופירות, מה אתה מדבר? אמר לו, הוא ככה, אני נשבע עכשיו שלא יהיה גשם. חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה תל ומטר, 3 שנים, כי אם לפי דברי. קח את המפתח של הגשם בידו. עכשיו, אחרי 3 שנים, בא הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, אליהו, לך יראה רחב, די מספיק, עם ישראל בצער, אני לא רוצה להביא להם צרות ככה, עמדתי רעב. אז אליהו פוגש את עובדיה הנביא, ואומר לו, לך תגיד לאחאב, שאני נמצא פה, שיבוא, הוא מחפש אותי, שיבוא לראה אם הוא יכול להרוג אותי. ואני אחזיר אותו בתשובה, מה פירוש? יקנע, ואני אביא גשם. אז עובדיה מפחד, מה הוא אומר לו? אבל אני יודע מה שקורה איתך, אתה מלאך, אתה נביא. רוח השם יישאך לאיפה שתיקח. אתה פתאום תגיד איזה פסוק אחד, יבוא רוח, ייקח אותך ענן, מפה ישר ייקח אותך לאילת. ואיפה נמצא אותך? ויבוא אחאב ויגיד לי, שקרן, אתה אמרת ראית את אליהו, איזה אליהו, איזה, זה לא היה אליהו, זה לא אליהו, אפילו לא בוזגלו לא היה. יהרוג אותי. ואני לא שקרן, ועבדך, הירא את השם מן העורב, אני איש ירא שמיים, אני מפחד לשקר, ואחאב יחשוב שאני שיקרתי. מה ענה לו אליהו? אני נשבע שאני מחכה פה עד שיבוא אחאב. ככה היה. אז מכאן ראינו שעובדיה אומר, אני ירא השם, אני תמיד חכם. מותר לאדם שלומר לפעמים שאני כן ירא השם. מקשה הגמרא, איך הוא אומר ככה? הלא יש פסוק במשלי נגד זה. הפסוק אומר, יהללך זר ולא פיך. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשבח, אל תשבח את עצמך. אחרים ישבחו אותך, אין דבר. אבל אתה אף פעם אל תשבח את עצמך. אז איך עובדיה שיבח? ואיך רבה אומר שמותר לי להגיד, אני תמיד חכם, תנו לי למכור את הסחורה שלי קודם, שאני אתפרנס, אחר כך אתם, אני ראשון בתור. למה זה ככה? ככה הגמרא מקשה. תרץ את הגמרא, הבאתרא דיד אלי, הבאתרא דלי, איזה שמירה. ככה אומר במשה על מוזנינו. אחרי שקנית את כל מיעוט תענוג, מיעוט צחוק בעריכת שפתיים, בלב טוב, באמונת חכמים, קבלת האיסורים, עכשיו צריך עוד, זה שמירה, זה משקוף, מנעונים, מפתחות, מגננה, כל מיני מגינים, שמירה. מה זה עוד? המכיר את מקומו, השמח בחלקו, זה כבר דברים חיצוניים ללמוד התורה, זה תנאים שהם סובבים, שישמרו אותך בתוך התורה, שלא תפסיד את התורה שלמדת. אנחנו יודעים שאם אדם למד תורה, אחר כך עשה איזה ליצנות, או אכל איזה אוכל לא טוב, או עשה איזה מנהג לא טוב, הפסיד כל התורה שלו. אתם אומרים ליצנות אחת דוחה 100 תוכחות. אז לכן אמר פה, אחר כך בעוד ה', אתה צריך להכיר את מקומך אחרי שלמדת, ולשמוח בחלקך, עושה סייג לדברם, ואינו מחזיק טובה לעצמו, אחר כך אהוב, אחר כך הוא אומר, אוהב את החברים, המעמידו על השלום, מתיישב בתלמודו, שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד. עכשיו זה תנאים אחרים, זה תנאים שלא שייכים לעצם הלימוד, בהתחלה היה עצם הלימוד. המחכים את רבו, והמכוון את שמועתו, והאומר דבר בשם אומרו, כמו שאמרנו, אותו אומר אסתר למלך בשם מרדכי, זכתה להביא גאולה לעולם. כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מי אמר את זה? את המאמר הזה בגמרא בברכות, רבי אלעזר אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינה, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. עכשיו צריך להבין, העניין של קניין התורה רבותיי, לא רק ללמוד תורה, החוכמה היא שאדם יקנה אותה. יקנה אותה שתהיה שלו. כמו שהגמרא אומרת בתהילים, תראו בפרק הראשון, הגמרא עצמה שואלת, הרי בתהילים כתוב, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. בגמרא מסכת עבודה זרה דף ט', דרך חטאים לעולם, שם לא יוצאים לעשיו, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. שואלת הגמרא, יש סתירה בפסוק. אמר, כי אם בתורת השם חפצו, תורה היא של הקדוש ברוך הוא. אחרי זה אומר, הוא תורתו, תורתו של החכם שלומד. תרצה הגמרא לפני... בושה וחרפה. למה להפריע את הלימוד? למה? תרצה הגמרא, לפני שלמד, זה תורת השם, תורה של הקדוש ברוך הוא. אחרי שלמד, זה תורתו. לפני שאני פותח את הספר, לפני שאני לומד, זה לא שלי, זה תורה שלו. אבל אם למדתי והתבוננתי בתורה, זה נהיה שלי. תורתו יהגה יומם ולילה. זה ההבדל שאדם צריך לדעת שאת התורה הוא קונה, ולא לשכוח מה שאמר רבי יוסף, בנו של רבי יהושע בן לוי, זה מפחיד. הגמרא אומרת, רבי יהושע בן לוי, שנכנס חי לגן עדן, היה לו בן, תלמיד חכם גדול, שמו היה רבי יוסף, עם גיד והטפח. רבי יוסף איבד את ההכרה שלו, שקע בקומה. די, רופאים אמרו, זה ימות, הוא שם כבר. אבא שלו התפלל עליו, חיכה לידו, והנה התעורר. שאל אותו, מה ראית? שתי מילים. מה ראית? אמר לו, שלושה דברים ראיתי. עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה, תחתונים למעלה. אלה שנחשבים פה אנשים חשובים, צדיקים, קדושים, עליונים, ענקים, שם הם למטה. ואלה שנחשבים פה אנשים פשוטים, שדלת העם, שם הם בראש הסולם. אמר לו, בני, עולם ברור ראית, פה זה עולם שקר. אנחנו לא יודעים מי צדיק, מי לא צדיק. כי האדם יראה לעיניים, אבל הקדוש ברוך הוא ראה ללבב, והשם ראה ללבב. לכן אסור לזלזל בשום יהודי. אני לא יודע מי נחשב אצל הקדוש ברוך הוא, מי לא. דבר שני אמר לו, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. ושנהרג על ידי גויים, אין אחד יכול לעמוד במחיצתו. דבר שלישי, שמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זאת אומרת, זה לא חוכמה, אדם למד, למד עוד מסכת, עוד מסכת שלמד תנך ולמד ספר זה וספר זה. הוא צריך שזה יהיה ברור לו, יודע את זה, מכיר את זה. אם לא מכיר, לא שווה כלום. לא אמר רבי שמעון, למדנו את זה לפני שבוע, שלמה הוא קרא את הדרה זאתה לפני מותו, אמר דלה העול בחיסופה להו עלמה, כי החכם כשבא לשם, ולא רק חכם, כל אחד מאיתנו. שאלו אותו, כל אחד, השאלה הראשונה שואלים בבית דין של מעלה, אם עסקת בתורה. אז אחד אומר, אני למדתי רק א' ב', אומר לו, תגיד א' ב'. השני אומר, קראתי מקרא, איזה פרק, איזה משנה, איזה חומש, איזה פרשה, תגיד. בושה וחרפה, התחיל לגמגם להם שם. ואחד יגיד, קראתי תהילים, תגיד לנו פרק תהילים. לפחות שאדם ידע פרק תהילים אחד, כמו שצריך שיגיד אותו שם. השני אומר, אני יודע משניות, אז תגידו לו, תגיד איזה משנה אתה יודע. השלישי יגיד הלכות, איזה הלכה? הלכות שבת, הלכות פסח, הלכות מזוזה, הלכות צדקה. לכן הרב חידה אומר, כדאי לאדם שידע איזה מסכת מסוימת על בוריה, או איזה ספר טוב, ואפילו מעט, כדי שביום הדין זה יציל אותו. מרן השולחן ערוך בסימן א' כתב, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. עליו יכול לעשות סיום השס. ללמד את כל השעס, דף יומי, דף לכל שעה, שעה עגולה, ובסוף אין לו ביד שום דבר, לא עשה כלום. לכן החזרת הלימוד הוא הדבר החשוב, זה נקרא קניין התורה. עכשיו, איך קונים את התורה? באה פה המשנה לומר לנו, 48 תנאים יש שאדם באמצעותם יגיע לקניין התורה. הקניין הראשון, אני לא רוצה פשוט לגזול את הזמן שלכם, תלמוד, מה זה תלמוד? לחזור על הלימוד. לחזור. לא לחפש כל מיני זה. יש, היו אומרים, רב חידה כותב את זה גם, שהיה להם עשב ששמו פלדור. זה עשב שגדל בר, אי אפשר לגדל אותו תרבותי. הוא גדל במדברות, מקומות, שדות, חוץ לעיר. העשב הזה הוא מסוכן קצת, אבל מי שיודע לאכול ממנו כמות נכונה, יהיה לו זיכרון נפלא, שום דבר לא ישכח. שמו פלדור, אבל אם יאכל יותר מדי, או ימות, או בר מינן יהיה משותק. הרב חידה עליו השלום, הוא כותב שכשהוא היה ילד, היה גדל פה בירושלים, אז הוא למד יחד עם רבי יום טוב אלגזי, מערית אלגזי, היה חבר שלו. למדו יחד, אחר כך למדו בבית אל, בישיבת בית אל אצל הרשש. אז קודם שהיו מקובלים, למדו, לומדים, היו חברים. יום אחד נכנס לבית של רבי יום טוב אלגזי, של ההורים שלו. אביו של רבי יום טוב אלגזי הוא השלמץ פעמים, כמו במדרש תנחומה. מאיפה למדנו? מהאדם הראשון, שלימד אותו הקדוש ברוך הוא. מי לימד תורה את האדם הראשון? הקדוש ברוך הוא, שנאמר באיוב, אז ראה ויספרה, הכינה, וגם חקרה, ויאמר לאדם, ראה אחד, ויספרה שתיים, הכינה שלוש, וגם חקרה ארבע, אחר כך ויאמר לאדם. אדם לא יכול לדעת את הלימוד, עד שחזור עליו ארבעה פעמים. זה הסדר של הלימוד שאדם יודע ללמוד. כשהיינו ילדים עוד בישיבת פורת יוסף, היה עליו השלום ראש הישיבה רבי עזרא עטייה. הוא עשה ככה, שכל יום לומדים את השיעור, מתחילים היינו בשמונה וחצי את הגמרא, עד עשר וחצי, שעתיים רצוף, לומדים עם הרב את הדף של הגמרא, או את העמוד, או את אותה סוגיה. יש הפסקה של עשר דקות באמצע, והיום חוזרים אחרי זה, ברבע לאחת עשרה, מתחילים את השיעור פעם שנייה, היה אומר לרב, תחזור על לימוד פעם שנייה, שלמדו את זה פעמיים. והיו חוזרים על לימוד פעם שנייה. בסוף החודש, כל כפתת לחודש, כל השיעורים, שמונה כיתות היינו, מבחנים. ביום אחד צריך לחזור על כל הלימוד, ביום ראש חודש מבחן. כפתת לחודש, חוזרים על כל הלימוד. אז הרי פעם אחת למדו עם הרב, הרי אחד. פעם שנייה חזרו עם הרב, הרי שתיים. פעם שלישית, בערב ראש חודש, חזרו על כל מה שלמדו כל החודש, הרי שלוש. ועוד פעם, בסוף עונה, דו שנתי היה, ערב פסח וערב ראש השנה, מבחן על כל מה שלמדו כל העונה האחרונה, כל הקיץ או כל זמן החורף. ולמה? כדי שיהיה ביד התלמיד ארבע פעמים לפחות. כך יזכור את הלימוד שלו. אז אדם כל דבר צריך ללמוד, לזכור, ארבעה פעמים ללמוד את זה. למה שניים מקרא ואחד תרגום אנחנו קוראים? שוב, בגלל אותה טעם. אתה לוקח את הפרשה, קורא אותה שניים מקרא, ואחד תרגום הרי שלוש. ועוד אחד בקריאת התורה, הרי ארבע. אז מכאן לא נכון עושים אלה שקוראים, בתוך קריאת התורה קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. אני צריך שיהיה בידי כל פעם את הפרשה ארבעה פעמים, כדי שיזכור אותו. אותו הדבר משנה, לימוד, זה נקרא בתלמוד. כמו שראינו בגמרא, כמה מקומות יש? יש בגמרא בברכות, שמע, על רבי זירא. שמע הלכה, חזר עליה ארבעים פעם. ודמיה לה כמן דמנחה בכיסתה. כי הוא נמצאת בכיס. וכן שמואל, הממור, שהיו לומדים כל סוגיה, כל תלמוד, חוזרים עליה ארבעים פעם, לא ארבע. ארבעים פעם, עד שהיה כמו שמונח בכיסו. והגמרא אומרת לנו, מה יהיה לעתיד לבוא? אנחנו הרי מחכים, אתה יבוא כבר המשיח, די. כמה יכולים לסבול? גלות, גלות, גלות. אין לנו כוח כבר. קשה על כוח הסבל. מחכים, אתה יבוא משיח. בוא משיח, מה יהיה? אז ייתן שכר לכל אחד. מה אומר הנביא מלאכי? קראנו את זה בשבת הגדול, ההפטרה. ושבתם וראיתם בין עובד אלוהים, בין רשע לצדיק, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. שואלת הגמרא, מה פירוש עובד אלוהים? מה פירוש לא עבדו? שבה הגמרא אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים ושונה פרקו מאה ואחת פעמים. אחד חזר על הפרק מאה. עדיין נקרא לא עבדו. חזר מאה ואחד זה עובד אלוהים. שאל השאלה במקום, מה הקשר? למה מאה, מאה ואחד, מאה ושתיים ותשעים ותשע? למה הוא חזר מאה? למה אתה קורא לו לא עובד אלוהים? אז הוא אומר, שר השכחה, קוראים אותו, יש מלאך שהוא משכח תלמודו של האדם, קוראים לו מם סמך, כך שמו, מם וסמך. ואם אדם לומד עד מאה, מם סמך זה גימטריה מאה, עד מאה פעם תחזור על הלימוד, תשכח. אבל אם תלמד מאה ואחד, עברת אותו באחד, ניצחת אותו, הוא לא תשכח. ומאה ואחד זה גימטריה מיכאל. מיכאל הוא שר ישראל, ואז ממילא לא ישכח, כך אומר השנה. כן, תראו, זה פירוש בתלמוד, בתלמוד שהאדם יחזור על לימודו. התנאי השני אמר לנו בשמיעת האוזן. מה זה בשמיעת האוזן? מדרש שמואל כותב, גם אם אתה לא מבין, שב תשמע מהרב את השיעור, ייכנס לך לאוזן משהו, לא היום, מחר תבין, לא מחר, עוד שנה, עוד 10 שנים, אבל תשמע ותיזהר שלא תחסיר אפילו מילה אחת, כי אם החסרת מילה אחת הכל נפל. לכן צריך שמיעה. ולמה? אומר הזוהר הקדוש, השמיעה היא הכי חשובה. למה אומרים שמע ישראל? אמנם פשט שמע זה הבנה, אבל למה קרה את זה בלשון שמיעה? אומר, תראה, בשופר מבלבל את השטן, השופר, ומה עושים בשופר? מה מברכים שם? שקדשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. למה לא אמר לתקוע בשופר? לא אמר לתקוע בשופר, אלא לשמוע. המצווה היא לשמוע. תתקע 100 פעם לא שווה. אם לא שמעת, לא יצאת ידי חובתך. צריך לשמוע. השמיעה היא מבלבלת את השטן, השמיעה משברת את הקליפות. כשאדם שומע התורה על ידי שמיעת התורה, בזה מחזק את כוחו, מחזק את התורה שלו. זה פירוש שמיעה. אחר כך יש בספרי, בספרי האומר, שומע תורה מחכם כשומע מפי הגבורה. תראו לכם מה זה. שלא יאמר אדם, אם היה רבי שמעון בימינו הייתי הולך לשמוע אצלו תורה, היה רבי עקיבא בימינו הייתי הולך ללמוד אצלו תורה, היה רבי נוחם בן זכאי הייתי לומד אצלו תורה. אין לך אלא חכם שבימיך. שומע תורה מפי חכם כשומע מפי השם יתברך. לכן אמר תשמע את האוזן. יש מעשה נורא בגמרא במסכת חגיגה, גמרא מביאה שמה רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, היה נשיא של ישראל, היה מלמד אותם תורה, והיה יושב ולמד תורה את ישראל יום שלם, 12 שעות רצופות. למדנו את זה כמה פעמים, שאפילו קריאת שמע היה באמצע, שהיה מתרגם היה מניח ידו על עיניו ואומר פסוק אחד, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אומרת הגמרא בברכות, והיינו קריאת שמע של רבי, ככה היה רבי, רבנו הקדוש מוסר נפשו על לימוד תורה, בהרבצת תורה בישראל. והיו שני אחים, שימו לב איזה מעשה נורא, שני אחים אילמים יושבים בידו מול רבנו הקדוש על הספסל, ואנשים היו חושבים שאלה סתם באו אילמים, מה יצא מהם? לדבר לא יודע, לברך לא מברכים, שמה ישראל לא יודעים להגיד, מסכנים אילמים. והם היו יושבים, ומי היו האילמים האלה? גמרא אומרת, בני ביתו של רבי יוחנן בן גודגודה. רבי יוחנן בן גודגודה אחד מגדולי התנאים, נכדים שלו, נולדו לו שני נכדים אחים, לא עליכם, אילמים. והם היו יושבים ללמוד תורה אצל רבנו הקדוש, כל מה שהיה אומר ומנענעים בראש גם. אולי מה זה מנענעים בראש? מנענעים בראש, אבל מה הם היו עושים? מרחשים בשפתותיהם, זה שנראה עוד מעט בעריכת שפתיים, היו מרחשים בשפתותיהם. יום אחד באו, אחרי 10 שנים שהם לומדים אצלו, באו תלמידים, אמרו, הרב, אלה התלמידים האלה, שני האחים האלה, אימים, יושבים בידך כבר 10 שנים, פלל עליהם, אולי הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם, ביקש עליהם רחמים, והתחילו לדבר. אמר להם, בואו, התחילו לדבר, אמר להם, אם ככה התחלתם לדבר, התחילו לדבר דברי תורה. אמר להם, תתחילו להגיד לי מה אתם יודעים, תתחילו להגיד לו את כל התנ"ך, כל הספרה, ספרי, הלכה, וכל התלמוד כולו. כל הגמרות היו יודעים אותם בעל פה. למה זה? בעריכת שפתיים. זה שאדם לומד ומוציא מפיו את הלימוד. אפילו לא שמעו, לא שמע, הם לא היו יודעים לדבר, אבל הם שמעו, הוא צריך להגיד בעריכת שפתיים, לשמוע היו שומעים, אבל לדבר אילם, לא יכול לדבר. בעריכת שפתיים, תראה מה זה. זה כמו שהגמרא מביאה על ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס, רבי עירובין דף נ"ג. ראתה תלמיד אחד שהיה גורס בלחישה, לומד בשקט בינו לבין עצמו, לא משמיע לאוזניים, לא מוציא בפה, מעיין. בת שבה, שאומרים בת שבה, אתה לא אגרוף. מה, למה עשיתי? זה לומד תורה, אני לא חס ושלום קורא עיתונים, עושה, הולך משחקים. אמרה לו, כתוב הפסוק, ארוחה בכל ושמורה. אם ארוחה ברמח איבריך, לשסה גידיך, שמורה התורה, לא תשכח אותה. אבל אם היא לא ערוכה בכל, תשכח אותה. תמיד אחד היה לו. ורבי אליעזר בן יעקב, תמיד זה רבי אליעזר בן יעקב, מגדולי התנאים, משנתו קו ונקי. ואליעזר בן יעקב תלמיד אחד היה לו, שהיה גורס בלחישה. אף פעם לא היה שומע את הקול שלו בבית המדרש, הקול בשקט. לא עברו ימים מועטים ושכח את תלמודו. לכן לימוד תורה אחד מהקניינים, בעריכת שפתיים, שאדם יוציא את זה מפיו. אחר כך אמר התנא, בבינת הלב, עוד תנאי שקניין התורה שיש לנו, להבין מה שלומד ומה שלמד. מה פירוש? יחזור ויבין. אפילו לא הבין פעם ראשונה, יחזור עוד פעם. איפה ראינו? כמו התלמיד ההוא שאלו עליו השלום, שהיה לו, חוזר לו את זה 400 פעמים, רבי פרדה עליו השלום. רבי פרדה היה לו תלמיד קשה הבנה. לא היה מבין, היה חוזר לו 100 פעם, לא יודע, 200, לא יודע, 300, עדיין לא יודע, 399, עדיין לא זוכר, לא הבין. פעם 400, היה מבין. ביום אחד הגמרא אומרת, רבי פרדה הוזמן לברית מילה. והתלמיד ידע שהרב צריך ללכת היום לברית. אמר הרב, היום לא יחזור לי על ההנחה 400 פעם, אז לא הקשיב. והרב עליו השלום היה עניו. חזר לו 400 פעם. אחרי 400 פעם אמר לו, תנו, הבנת? אמר, לא הבנתי. אמר, למה לא הבנת? חזרתי לך 400. אומר, אגיד לך את האמת, מהרגע הראשון אמרתי, השתקה אמור, השתקה אמור. הנה הרב יקום, הנה הרב יקום. הנה הרב יפסיק את השיעור, הנה הרב יפסיק את השיעור. אמר לו, ככה חשבת? מעכשיו אני מודיע לך, אני חוזר כעת עוד 400. תתחיל להקשיב ממספר אחד, ואולי הם פעם אחת מבין, מבין בשלבים. חזר לו עוד 400 פעמים, יצא 800 פעם, חזר לו את ההלכה. נהיה רעש גדול בשמיים, כל המלאכים הזדעזעו, איך בן אדם ככה עושה. יצא בת קול ואמרה לו, רבי פרדה, רבי פרדה, מה אתה רוצה? שתחיה 400 שנה, או אתה וכל בני דורך מזומנים לחיי עולם הבא. אמר, אני לא רוצה בשבילי, אני רוצה בשביל כולם. אני מוותר על 400, ואני רוצה כל בני דורי יהיו בני העולם הבא. יצאה בת קול ואמרה, לא, גם זה וגם זה נתון לך. גם חי רבי פרדה 400 שנה, גם זכה וכל בני דורו היו בני העולם הבא. כל זה בעריכת שפתיים, בבינת הלב, שאדם צריך ללמוד עם הבנה, כי אם לומד בלי הבנה לא שווה. יש מעשה בגמרא נורא, יש לקיש. הלא הוא היה גיסו של רבי יוחנן. בהתחלה הוא למד אצל רבי יוחנן. אחר כך נהיה חבר של רבי יוחנן. למד, הרי הוא היה בעל תשובה. למה קראו לו ריש לקיש? ראש השודדים. חזר בתשובה והלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן. אז שישב אצלו, היה לומד אצלו תורה עד שנעשה גדול בתורה, והוא היה מקשה לרבי יוחנן קושיות. גמרא אומרת, ריש לקיש, פעם אחת בא, היה לו איזה עסק, הוא היה עם כל אחד מהחכמים, היה לו איזה עסקים, הפסיד את הכסף שלו, מסכן. הפסיד כל הממון, ובא לבית המדרש. רבי יוחנן דורש, הוא אומר לו, תגיד קושיה. אמר לו, אני לא הבנתי. למה לא הבנת? שהוא אומר לו, ריש לקיש, זה בירושלמי מובא. אמר לו, הרב יודע שכל האיברים תלויים בלב. כל האיברים של האדם, גם העיניים, גם האוזניים, לב. לפעמים אדם, מישהו עובר לידו, הוא לא רואה אותו, כי לא שמתי לב. שומע כרוז מישהו מדבר, הוא לא מקשיב בכלל, הוא המוח שלו מקום אחר, כי הכל תלוי בלב. אבל כל האיברים תלויים בלב, והלב במה תלוי? בכיס. הכיס לנו בארנק. אמר לו, אם יש לי כסף בארנק, אני יכול ללמוד. שאין לי כסף בארנק, לא למדתי. מיד אמר לו, אם ככה, אני אברך אותך, יהיה לך הרבה כסף, עכשיו תקשיב לי ולימד אותו. עכשיו הגאון מווילנה אומר, ידוע, לא שם למעלה למדנו שצריך לחזור על הלימוד 40 פעם היה לומד, 4 זה חובה, אבל 40 זה מנהג טוב. 40 פעם ואז דם ילה כמעט מחנחה בכיסתה, כאילו זה מונח בכיס. פירוש מונח בכיס. שדבר נמצא בכיס, אז כל רגע אתה נוגע, אתה מרגיש שהוא נמצא. כמו שהגמרא אומרת בבבא מציעא, עשוי אדם למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, בארנק, מדי פעם אדם בודק, הארנק נמצא. פעמים פתאום, לא נמצא. מהר, אז זה תוך שעה בטוח אדם מגלה האם הארנק אצלו או לא, כי הכיס, מדי פעם אדם מכניס את היד לכיס, כרגיל. אז זאת אומרת, הלימוד צריך להיות כל כך ברור, שכל רגע לחזור על זה, לא רק 40 פעם, אלא מתי שתשאל מה שאתה רוצה, תשאל ואני אענה לך, תשאל ואגיד לך. זה נקרא הכרה של הלימוד שאדם יודע אותה כמו שצריך. זה אומר, זה העניין של ריש לקיש ורבי יוחנן. יש עליו מעשה נורא בגמרא שם בירושלמי, מסכת תרומות, גמרא מביאה על ריש לקיש עליו השלום, שריש לקיש פעם אחת היה יושב במערה, והיה יושב שם במערה אחרי שלומד מרבי יוחנן, יוצא חוץ לעיר. חוץ לעיר, איפה הם היו לומדים? בטבריה. רבי יוחנן היה לו בית מדרש בטבריה, והיה הולך ריש לקיש בחום הכבד הזה לאיזה מערה באחד הגבעות של יד טבריה, מערה לפני מערה, נכנס בפנים ועוסק בתורה. עכשיו היה מגיע צמא, שמש קופחת שם בטבריה, 40 מעלות חום, זה דבר רגיל בקיץ. היה שם איזה אומן שעוסק לחרס באזור, והוא היה רואה את ריש לקיש בא ללמוד פה, הוא היחיד שידע שריש לקיש בא פה, מסתתר, חוזר על לימודו. היה מביא לו כד מים, משקה אותו מדי פעם לשתות מים. יום אחד בא ריש לקיש, הוא ישב, היה עוסק בתורה, חוזר על לימודו, אומר הירושלמי, בא אומן הזה שהיה עושה, אומן זה עושה כלי חרס, יוצר כלים, הביא לו מים ולא הלך, נשאר יושבת מולו. אמר לו רבי, תלמד אותי משהו שלמדת היום, אולי אני אזכה, אני אהיה שכן שלך בעולם הבא. ככה אומר האומן בריש לקיש. שלקיש לימד אותו, אומר לו, אבל אני מלמד אותך בתנאי שלא תבוא שם, תתבע ממני להיות שכן. תדע, בעולם הבא כל אחד שכן של בני אומנותו. אתה תהיה שכן של יוצרי כלי חרס. חיית עם החייתים, סנדלר עם הסנדלרים, כורך עם כורכי ספרים, חכם עם חכמים, הולך את חכמים חכם ורואה כסילים ירוע. אומר לו, תדע, אתה ככה תהיה. ואמר שם המדרש, אמר מעשה נורא. לא היה פעם מלך אחד שהיה אהוב מאוד על כל המלכים. שאר המדינות היו אוהבים אותו מאוד, כי היה איש חכם ונבון. אז היו באים לבקר אותו פעם, פעמיים בשנה. באים מלכים מכל מיני מדינות, באים לבקר אותו לשבת איתו. כמו שהיה אצל שלמה המלך, לא באו מכל העולם לבקר את שלמה המלך, לשמוע את חוכמתו. ככה היה המלך הזה. יום אחד באו השרים ואמרו לו, אדוננו המלך, הארמון שלך קטן, ישן וצר, לא מתאים בשביל שמלכים יבואו לכאן. אמרנו, מה אתם רוצים? יצווה המלך ואנחנו נביא פועלים, נבנה ארמון ככה גדול מפואר, שיהיה מקום שהשרים והמלכים שבאים מחוץ לארץ ישתכנו שם, יהיה אולם גדול שישבו כולם יחד ברווח, בחדרים של עבודה, חדרים של שינה ומנוחה. אמר להם, בסדר, מיד לקחו שטח, לא חסר כלום בבית המלך, התחילו לבנות ארמון, בנו ארמון, תוך שנה סיימו את הארמון. אחרי סיימו את הארמון ועשו אולם גדול של קבלת פנים, נפלא מאוד. באו השרים אמרו למלך, אדוננו המלך, חסר בארמון דבר אחד, שיהיה מצויר, ציורים יפים לעשות. ככה, כיוון שאתה איש חכם, ומכל העולם באים לשמוע את חוכמתך, היה גם מדען גדול, שיהיה שם ציורים יפים. לא צריך לברך בכל רם כשלומדים תורה. אמן. לימוד תורה אחד, מילה אחת של תורה שווה 1,000 אמנים. אז אמר לו, טוב אדוני המלך, הלכו הביאו 4 ציירים. צייר אחד אמר, אני אצייר כל מיני הרים וגבעות, נהרות, מפלים, בכל מיני מערות יפות, קרה זה יפה. קיר אחד, אמרו לו, תצייר את כל הקיר הזה. אמר, בסדר. עמד לצייר. אלך הביאו חומרים, הביאו פועלים, מהחודש ימים אתה צריך לגמור את כל הקיר הזה. בצייר השני הביאו לו, אמרו לו, כל מיני צמחים, אילנות, מעצי, ארז, ועד אזובים ועשבים ופרחים, כל סוגי הצמחים שיש בעולם, ואילנות פירות ופרדסים, נוף של אילנות, שיהיה קיר שלם, וכמו אמיתי, חי, שמי שרואה חושב שהנה זה, זה פירות, בוא ניקח שסק, בוא ניקח ענבים, בוא ניקח זה. זה צייר אומן גדול, הביא כלים, התחיל לצייר. קיר שלישי, חיות, כל מיני בעלי חיות. בעלי חיים, רמס האדמה, חיות, צבעים, איילות, אריות, דובים, נמרים. קיר רביעי, אמרו לו, בא מביאו צייר, אמרו לו, עופות, תעשה עופות. זה מה עשה? התחילו שלושה אומנים, ואותו יום התחילו לעבוד. הביאו כל אחד צוות של פועלים, והיו כל מיני צבעים, צבעי גואש, צבעי שמן, מכחולים, מברשות, כלים, מה יש עוד בשביל לצייר? כל האביזרים, ספרי עוד לא היה אז, מה ספרי זה לעצלנים, הם היו עובדים בידיים, והתחילו לעשות כל מיני כלים, יפה מאוד. הצייר הרביעי, היה בא כל יום, מסתובב שם, עושה הקפה, מסתכל על כל שאר הפועלים, והוא לא עושה כלום, הקיר שלו ריק. אומרים, אולי תגמור, אנחנו כולנו תלויים בך, אני צריך לבנות ארבע קירות, יש פה ארבע קירות באולם, ארבע ציורים, ויש פה תערוכה, עוד חודש יש קבלת פנים, חנוכת הבית, מה אתה עושה? מה אתם, אכפת לכם אתם? אתם תעבדו, תעשו את העבודה שלכם, אני עושה את העבודה שלי. מה אתה עושה את העבודה שלך? אתה בא פה, מטייל לנו כאן ידיים בכיסים, נעשן, שוטה, מפטפט. מה זה? אתה מבזבז את הזמן שלך, איפה הפועלים שלך? אומר, אל תדאגו, הפועלים שלי נמצאים, הכל יהיה בסדר. ביום האחרון אתם תראו הכל פרפקט, מסודר. תאמו, מה זה? עשו, 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 הם עבדו 29 יום. נשאר עוד 24 שעות, צריך למסור את המפתחות, המלך צריך להגיע, לראות מה עשו. כל השלושה כבר סיימו, נשאר להם פיניש. עוד איזה הברקות קטנות, עם המכחול לעבור על זה, עוד להוסיף כאן צבע, כאן לגרד משהו, כאן להדביק עוד איזה משהו. וזה הרביעי לא התחיל, הקיר שלו ערום. הגיע היום השלושים, ועדיין זה משוגע הזה, מה קרה לו? מה אתה עושה? תבוא כבר, תתקין את הקיר שלך. פתאום מגיע לקראת הצהריים, מה, פועלים, באו מבית חרושת לזכוכית, הביא מראות. מראות. איזה מראות יפות, ענקיות, הבריקו אותם, זכוכית ככה משוריינת, הדביק את המראות על כל הקיר, לאורך כל הקיר והגובה. עשרות מטרים, מה זה עשרות? מאות מטרים מרובעים, אולם ענק. הדביק מראות, וואי, 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 איזה יופי היה. שלא הקיר היה הכי יפה יותר מכל שלושת הקירות. למה כל השלוש, כל אחד יש בו רק איזה מין אחד. אחד עצים ואבנים וסלעים ופירמידות. והשני יש לו שם חיות והשלישי אילנות. זה כל בו. אתה רואה שלוש קירות ואתה רואה עוד קירות בתוכם. זה מדהים. ואתה לא גומר להסתכל. אמרו זה גמר אותנו. אז אנחנו עבדנו, 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 הוא קיבל הכל על מגע של כסף וזכוכית. וואי, 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 יודע מה יהיה. טוב, חיכו בערב, חצוצרות, משמר כבוד, סגרו את כל הכבישים, רחוב זוסמן, רחוב פרלמן, נדע כל היום שגרים אותנו, זוסמן סגור. מי זה זוסמן? שמי. שכן שלך, אה? וקיצור, יש מצעד. באים, הגיעו לארמון, הגיעו לארמון, נכנסים כולם והמלך מסתכל, קיר קיר, בודק, והמלך היה מבין באומנות, המלך היה מבין באומנות, לא זה ככה סתם אחד, מסתכל, מבסוט וזה וזה וזה, הגיע לקיר הרביעי, כל בו, מסתכל, 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 זה ראי, זה רעיון יפה, אבל הוא לא עבד האיש הזה. אמר להם, כעת מגיע לכם כסף, כל אחד מיליון דולר. נטל לזה מיליון, ולזה מיליון, ולזה מיליון, 3 מיליון. ברביעי לא תלה כלום. אמר לו, איפה שלי? אמר, 3 אצלך. אתה נכון, זה כאילו, גם הכסף נהיה כאילו. 3 מיליון דולר קיבלת. אמר לו, לא קיבלתי כלום. אמר לו, לא, אבל הנה תלוי בקיר. אומר, אבל זה לא אמיתי. אומר, גם הציור לא אמיתי. אותו דבר. אומר, מכאן אדם ילמד תורה, צריך לתרוח עליה. יש לה הכל יהיה מן המוכן. עריכת שפתיים, בבינת הלב, בשמיעת האוזן, בתלמוד. אחרי זה גם באימה, ביראה. לא ילמד תורה סתם ככה, כמו שלומדים איזה מדע או איזה דבר. סייב מפחד. באימה וביראה, כמו שגמר מסבת שבת אומרת, כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מור מול רבו, תיכוונה. ישרפו לו אחר כך את השפתיים ברמינה. צריך ללמוד שנאמר נוטפות מור עובר. מור יש שני פירושים. מור זה סוג של בסמים, כמו שהיה בקטורת, מור וקציעה, ומור זה גם גחלים. אז זה אומר, בהמה ביראה, שיהיה זכור יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. מה פירוש יום אשר עמדת? כמו בחורב עמדת שם בהמה ביראה ברטט ובזיע, גם כאן בהמה ביראה ברטט ובזיע. צריך אדם לשבת ללמוד תורה בפחד, ולא שיחפש לו תפנוקים וכל מיני עניינים אחרים, כמו שאמר אבות רבי נתן. נחבר את זה רבי נתן הבבלי, חבר מסכת אבות של רבי נתן. זה פי כמה מסכת אבות שלנו, פי 5-6, שם איזה 30-40 וכמה פרק. אבות רבי נתן, אבות רבי נתן אומר, אם תלמיד חכם הגיע לעיר, אל תאמר אני לא צריך אותו, אני גדול ממנו, אני חבר שלו, מה הוא יכול להוסיף לי? אומר, לך ותשמע, שב, תשב לפניו, לא תשב לא על מיטה ולא על ספסל ולא על כיסא, אלא על הקרקע. ככה היו לומדים אז פעם. ועל הארץ תשען לחיי צער תהיה, ובתורה תעמל. אז לומדים תורה, היו מוסרים את נפשם על לימוד התורה. מה שכתוב בכרם דיבנה, למה נקרא כרם דיבנה? והישיבה, אחרי שנחרבה ירושלים, רבן גמליאל פתח ישיבה בכרם דיבנה, הרגו את אבא שלו, הרומאים, מה שמם. את רבן שמעון מגמליאל, הרגו אותו, קרטו את ראשו. והבן שלו, רבן גמליאל השני, הוא פתח ישיבה ביבנה. ושם היו יושבים, כרם ביבנה, יושבים בשדה, שורות שורות. אומרת הגמרא, כמו שורות של הכרם. גפנים עושים אותם שורות שורות. אומר רבן חיים פלאצ'י, למה דווקא שורות של ענבים, גפנים? אז יש שורות של שסק, שורות של שזפים, שורות של משמש. עשר סוגי פירות, אפרסק. לא חסר סוגי פירות, למה דווקא שורות של ענבים? הוא אומר, ענבים זה שונה מכל האילנות. ענבים, כמה שאשכול יותר גדול, הוא יותר למטה. זה שלמטה יש לו הרבה ענבים, אבל האשכול שלמעלה זה קצת. בתורה, מי שאתה רואה אותו ככה גדול, הולך פרנג'י, ככה מלובס, זה אין בו הרבה תורה. כשמחפש לו איזה כיסאות נוח, ולשאת המקום הכי טוב, זה לא. אבל מי שמחפש, לא מחפש לו מקומות יפים, יושב אפילו על הארץ, לא צריך לא שטיח ולא שתייה, מבטר על הכל. אוכל, שותה, לחם צר, עין דחץ, יש, יש, אין, אין. ברוך השם, זה מלא תורה. הענבים, כמה שהם יותר גדולים, האשכול, ככה הוא למטה יותר. זה כך דרך התורה, שיהיה אדם ללמד תורה, וזה בהמה בהירה. אחר כך בענבה. למה ענבה? הוא ממדבר מתנה. מה זה מדבר מתנה? מראה אמרה, מי שעושה עצמו כמדבר שהכל דורכים עליו, ניתנת לו התורה במתנה. כמו שאמר לו, תמצא בארץ החיים, והחוכמה מאין תמצא, אמר שלמה המלך. מה זה מאין? מאין שאדם עושה עצמו עין, יש לו תורה. אבל הוא אומר, אני יודע, ואני גדול, ואני למדתי, זה אין בו כלום. שגמרא אומרת, רבי לוי בר סיסי, עליו השלום. הוא אבא של רבי יהושע בן לוי. למד תורה אצל רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, עליו השלום, היה מסתובב בכל העיירות של ארץ ישראל. מבקר את כל השכונות, כל הערים. יש להם שוחט, יש להם רב, יש להם חזן, יש להם מוהל, יש להם מי שלמד אותם תורה, יש תלמוד תורה, היה בודק כל עיר ועיר, כל שכונה ושכונה. הגיע לסימוניה, שאומרים היא כפר ססה של היום, קיבוץ ססה. זה 15 קילומטר ממירון, צפונה, כגבול לבנון, איפה שהיא מחשמה, מחיזבאללה, השם ישמיד אותם מתחת שמי השמיים. אז שמה, כפר ססה, הם היו מדי פעם מגיעים שם עושים צרות. רבי לוי ברסיסי היה מתפלל עוד לפני 2,000 שנה. היה כבר, היה לנו צרות שם. אז הגיע שם רבנו הקדוש. אמרו לו, אין לנו רב, אין לכם רב? עכשיו אני אסדר לכם רב. קרא לרבי לוי ברסיסי, אתה רב שלהם. תלמד אותם תורה. טוב, הם שמחו שמחה גדולה מאוד שבא רבי לוי ברסיסי. מה עשו? הוא היה רגיל יושב בבית המדרש מעל הארץ, אפילו מחצלת אין, באבק, בעבר היו יושבים ולומדים תורה. הם הלכו בנו איזה במה יפה, ועשו אולם מפואר עם כיסאות מרופדות, ועשו במה עם שטיחים, ושמו שם קתדרה וכיסא נוח כזה מרופד, עם כל מיני משענות, וכתר למעלה עם אפיריון, ואורות צבעוניים ושלטים, בריך מתייך לשלם, ברוך הבא בשם השם, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. וככה כל מיני שלטים ואורות, ועשו לו תזמורת ותופים ומחולות, בא וישב. אז הוא מסכן קיבל גאווה, לאחל. ישב על הבמה, והוא רחוק מהאנשים, אין לו, הוא היה רגיל שעם התלמידים יש מגע יד אפילו. הוא יושב ככה על במה ויש שם גם מעקה מסביב שאין ושומרים עומדים שם מאבטחים עלק ועם כל מיני דרגות וזה מה זה הוא לא היה רגיל בכל זה ושאלו אותו שאלה יבמה שלוש שאלות ביבמות הגמרא אומרת עניהם יבמה גדמת היא צריכה לחלוץ איך תחלוץ? צריכה בידיים אין היד לא היה בידו צריך להגיד להם בשיניה הוא לא היה בידו. שאלה שנייה, אין לו. שאלה שלישית, אין לו. הוא זה סתם, צחק עלינו, זה לא חכם, לא יודע כלום. יאללה. הלכו לרבנו הקדוש, אמרו לו, הרב הזה מפוטר. בחינם השקענו כסף עליו. אמרו להם, למה? תמיד חכם גדול, בקי בכל התורה. אמרו לו, שאלנו אותו, שלוש שאלות, לא ענה. אפילו אחד לא ענה. קרא אותו, אמר לו, מה שאלו אותך? אמר לו, אחד. מה התשובה? ענה. שאלה שנייה, ענה. שאלה שלישית, ענה. הוא אומר, גם את השאלה, גם את התשובה. אז למה לא ענית? אמר לו, הרב, בנו לי במה, ושמו לי שומרי ראש, ונתנו לי איזה גלימה מפוארת, ואיזה מצנפת, ואיזה כתר למעלה, ואורות צבעוניים ומצלצלים, ותזמורות, וכל מיני זיקוקים דינור. המוח שלי התבלבל לגמרי. שכחתי את כל הלימוד, תפעת רוחי עליי. הגאווה פתאום עלתה לי לראש, שכחתי את כל הלימוד. אמר להם לא ככה, אתם תעשו מחצלת, הוא יושב על הארץ, ישאלו אותו, ככה עשו, ובאמת התחיל ללמד אותם תורה, רבי לוי ברסיסי, 40 שנה היה בכפר ססה, עד היום הקבר שלו ידוע, יש שם קיבוץ, השם השיב אותם בתשובה, בכניסה לקיבוץ בצד ימין, שם יש ירידה קטנה, יש שם מערה, קבור בה רבי לוי ברסיסי. פעם אחת באו הגויים שם לאותו אזור, רצו לשחוט את כולם חס ושלום מחשמה הוא באו אמרו לרב הרב אין לנו צבא אין לנו כלום אתם כל הזמן אמרת אותנו תורה אין לנו שומר ראש כלום אפילו סכין לא יודעים אקדח אחד הם אבל הם אל תדאגו אני אסדר העניינים מה אסדר העניינים הם באים עם תרועות עם חצוצרות מגיעים החיזבאללה נכנס לבית הכנסת הוציא את הספר תורה לקח אותו בזרעו עלה לגג עומד מול האויבים אמר ריבונו של עולם אם ביטלתי אות אחת מהספר תורה הזה, שיבואו לכאן. ואם לא, שילכו עכשיו. לא גמר לדבר, נעלמו כולם. 40 שנה בתשקות הארץ. נפטר, אחרי זה, והתלמידו. באו תלמידו, אמרו לו, רבנו, עוד פעם הגיעו הרשעים האלה, רוצים להתנפל על העיר. אמרו, אל תפחדו. אני, יש לי פטנט. למדתי מהרב שלי. נכנס לבית המדרש, הוציא את הספר תורה. עלה לגג. אמר ריבונו של עולם, אם ביטלתי אות אחת מהתורה הזאת, שיבואו, אם לא שילכו. הלכו, אבל היד שלו השתתקה, יבשה ידו. זה היה כפרה. זה היד שלו נהייתה משותקת. זאת אומרת, אתה לא כמו הרב שלך, לא כמו רבי לוי ברסיסי. והוא אומר, תלמיד, תלמידו, אחרי 40 שנה, עוד פעם באו הרשעים האלה, ו-40. הגיעו, אמרו, לא, אמר הסדר. הוא הסתתק לו היד, אין דבר. הסתתק לו שתי הידיים, אין דבר. יצא עם הספר תורה ואמר, אם ביטלתי עוד אחת, שיבואו. אם לא, שילכו. אומרת הגמרא, לא יבשה ידו ולא הלכו הגויים. כבר לא עזר כלום. התחיל צרות איתם. אז תראה מי זה היה רבי לוי ברסיסי, עליו השלום, וכאן שהיו לומדים תורה באימה, ביראה, בענווה, ועוד בשמחה. מה זה בשמחה? תראו את הנביא אליהו אומר, מה זכה הנביא ישעיה? 48 נביאים היה לו הקדוש ברוך הוא. יש 13, יש יחזקאל, יש ירמיה, יש משה רבנו, יש שמואל הנביא. אבל הנביא היחיד שאומר את כל הנחמות שעתיד להיות שיבוא משיח, מי אמר נחמו נחמו עמי? ישעיה. מי אמר והיה ביום ההוא והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה? ישעיה. מי אמר והיה ביום ההוא נכון יהיה הר בית השם ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים? ישעיה. מי אמר יעש כלבנון פריו? ישעיה. הוא אומר עתיד את המקדש להיות בנוי, משוכלל עם כל עבדים טובות, עתידה ארץ ישראל תוציא גלוסקאות וכלי מלט, כל מיני לחמים, כל מיני מאפים, האדמה תוציא ישר, ישעיה. למה זכה ישעיה יותר מכל הנביאים? שהוא אומר את כל הנבואות הכי טובות. יש אצל ירמיה קצת נחמות, יש אצל עמוס מעט, יואל קצת, מיכה, יונה כמעט מעט פה, אולי איזה פסוק פה, פסוק שם. וכן הלאה, אבל ישעיה כל כך הרבה נבואות שכולם צריכות להתקיים. אליהו הנביא שאל את השאלה הזאת והשיב, מפני שקיבל עליו עול מצוות שמיים בשמחה, הוא היה שמח יותר מכל הנביאים בכל מצווה ומצווה. בגלל השמחה הזאת זכה שהוא אמר את הנבואות. לכן מכאן אדם שלומד תורה שילמד את זה בשמחה, לא יהיה פשוט. היה לפני 1,017 שנה בדיוק, בשנת דלת אלפים תשן, 1,017 שנים, בבבל הייתה תקופת הגאונים, סוף תקופת הגאונים. היו שם ארבעה גאונים שיום אחד שבו אותם הגויים. בא שר ישמעאלי אחד ארור מישמעאל, מסעודיה, גנב חטף ארבעה גדולי ישראל. שם אותם באונייה, נסע איתם לכיוון אירופה למכור אותם לעבדים. ארבעה גדולי ישראל עבדים. הראשון היה רבי חושיאל. רבי חושיאל גאון, מכר אותו לקירואן. קירואן זו טוניסיה של היום, ג'רבה, יש לנו זו ג'רבה. מכר אותו לקירואן. אחר כך לקח את רבי שמריה, הלך מכר אותו באלכסנדריה של מצרים, סקנדריה. נשארו שניים, רבי משה גאון ובנו רבי חנוך גאון, שני האחרונים, הגיע איתם עד ספרד בקורדובה, מחר אותם שם. אז היהודים פדו אותם, ביקש עליהם מה שביקש, הרבה כסף, שילמו ולקחו אותם, פדו אותם, בדיון שבועים. ישב שם רבי משה גאון, היה כל היום יושב לובש שק, לא היה לו בגדים של חכם, לובש שק. והיה יושב בבית המדרש, מרחמים עליו, ואם לא לחם לאכול, מים לשתות, וזהו, והיה מתקיים. והבן שלו רבי חנוך לידו. יום אחד, רבי נתן, היה גאון גדול, שאלו אותו איזה הלכה, לא ידע. אמר, יש פה מישהו יודע את ההלכה הזאת? קם רבי משה גאון, לבוס סעקו השבוי. אמר, הרב, אני, יש לי תשובה. ענה ואמר את ההלכה עם כל הביאורים שלה, הקשו עליו קושיות, תירץ את כולם. אמר להם, אם כן, אתה תהיה נשיא על כל עם ישראל. באו למנות אותו, את רבי נתן, ראש ישיבה, אמר, לא. אמר, תמנו את רבי משה. מינו אותו. מה שמו, שר ישמעאלי, שפדה אותו, שמכר אותו בכסף, אמר, אני מכרתי אותו רק ב10,000 זהובים, זה שווה 100,000 זהובים. זה מקח טעות, אני לא ידעתי איזה גאון היה לי ביד. חזר בו, מיד בא אליו המלך של ספרד וגער בו. אמר לו, אם לא תלך מפה, אני אכבוס לך את המדינה והרוג אותך. זה איש שלנו, ועכשיו עשה פה שיהיה תורה פה בספרד, שמח, המלך הספרדי שמח עליו. עד היה שגירו ספרד 500 שנים אחר כך. אבל בינתיים היה גדול בתורה והתפרסם בכל העולם כולו. מוזה למה זה? כיוון שהיו לומד תורה בשמחה. פרויה לבוש סק, היה שבוי. לא, לא נשבר. שמרו על השפיות. הרמב״ם עליו השלום, לא סבל, כמה סבל. הרמב״ם היה לו אח, רבי דוד. היה סוחר גדול, והיה אוניות היה שלו, והיה הולך עושה מסחר. והוא אמר להרמב״ם, תשב אתה בבית עם המשפחה שלך, הילדים והאישה, אני מפרנס אתכם. ואני מפרנס גם את אשתי ואת ילדיי. והוא עצמו, רבי דוד, היה גם כן גדול בתורה. ומפרנס גם את אביו. אביו היה בדין של קורדובה. אחר כך הם גלו משם, היה גירוש הראשון, מסעי הצלב, בזמן הרמב״ם. זה 850 שנה. אז גורשו משם. מסכן רבי דוד יום אחד נסע באונייה, באו אנשים, הפקידו אצלו כסף, שיקנה להם סחורות, כי הוא היה איש ממולח, בקי בסחורות, בקי ב... קח מאיתם כסף הכל. האונייה טבעה, הוא טבע בים, אפילו לקבר ישראל לא הגיע. וכל הכסף הלך, וכל הסחורות, וגם הפקדונות של המשפחות שהפקידו אצלו הלך. ואז הרמב״ם היה צריך לעזוב את לימודו, ללכת לעבוד ברפואה, כדי לפרנס את משפחתו, משפחת אחיו, האלמנה והילדים, וגם שילם את כל החובות של הפקדונות שהם הפקידו. לא אמר להם הלך לכם, לא. חזיר להם. ככה היה חסיד הרמב״ם. והמשיך ללמוד תורה בשמחה, לא נשברה רוחו. כאב לו, הוא כותב מדי פעם שהיה זוכר את פטירת אחיו ואת יריתו למצולות, זה כאב לו כאב גדול מאוד, אבל לא אמונתו בקדוש ברוך הוא לא נפגעה כהוא זה. והמשיך לעבוד את השם וללמוד תורה בשמחה, ותראה איזה חיבורים חיבר לנו הרמב״ם. וזה אחד התנאים, אדם צריך ללמוד תורה בשמחה, אחר כך בטהרה. לא רק לשמחה, טהרה. טהרה שהבגדים שלו יהיו נקיים. שהגוף שלו יהיה נקי. צריך להתקלח, להתרחץ. שלא יהיה לכלוך עליו. שלא ייגע בדברים שיש בהם זיעה. לא יכניס ידו במקומות מתונפים. לא ייגע בנעליים. לא יחכך בראשו וילמד. הידיים מתונפות. ככה לא יכול להיות תורה. ואיפה ראינו צריך טהרה? הגמרא אומרת תינוקות. הילדים הקטנים מגיל 5 נקראים תינוקות. לומדים תורה. מה מלמדים אותם? פרשת ויקרא. למה ויקרא? יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה. תורה צריך טהרה. אי אפשר ללמוד תורה בלי טהרה. נקיות, נקיות ידיים. ואיפה ראינו? הר סיני. הנה הר סיני מגיע, כעת חג השבועות. שלושת ימי הגבלה, לפני שישראל באו לקבל תורה, אמר להם, היו נכונים שלושת ימים, אל תיגשו אל אישה. הגבל את ההר וקידשתו. הם הכינו את עצמם, מעשה מראש חודש ניסן, סיוון כבר הם התחילו, החודש השלישי. יצאת בני ישראל לארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה זה ראש חודש סיוון, הוא כמה מעלתו גדולה. ועשו הכנה לקבלת התורה, ואז קיבלו את התורה בטהרה, בקדושה, ואותו לילה היו עירים כל הלילה. וישבו ועסקו בתורה עד שנתגלה להם הקדוש ברוך הוא, ואז עמדו ליד ההר ונתהרו וקיבלו תורה. מכאן צריך ללמוד תורה וטהרה. אחרי זה, בשימוש חכמים. צריך לשמש רב, לראות איך הרב מלמד, איך מקשה, איך מתרץ, איך מבאר. לא רק אדם ילמד מדעתו או מפי ספרים, וגם איך הרב פוסק, איך הרב חוקר כל שאלה ושאלה, מה משיב ומה עונה, זה נקרא שימוש חכמים. מראה אומרת מסכת סוטה, מי שקרא משנה, אגדה, הלכה, תוספת, ספרי, ויודע את כל התורה כולה, ולא שימש חכמים, הרי זה עם הארץ. אחר אחר אומר הרי זה בור, אחר אחר אומר הרי זה נקרא רשע. כל התורה שלו לא שווה אם הוא לא יודע לשם, אם לא שימש חכמים. כי למה? איך זכה יהושע בן נון, יהיה מנהיג של עם ישראל? אף אחד לא חשב שהוא יהיה היורש של משה רבנו. משה רבנו היה לו 70 זקנים שלמדו אצלו. 70 תלמידי חכמים. יהושע היה משרת שלו. פתאום אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח אלוהים בו, ושמחת את ידיך עליו, ואמרת לו חזק ואמץ, אל תערוץ אל תחת, פיו, מה קרה? אמרה הגמרא, בגלל שהוא היה משרת משה, הוא שימש את משה רבנו, כל 40 שנה, הוא לא עזב את האוהל, נער לא ימיש מתוך האוהל, ביום ובלילה, משה רבנו עולה להר סיני להביא את התורה, הוא עומד במרגלות הר סיני, הוא לא יודע מה הם עשו, הערב רב עשו את העגל, הוא לא שמע בכלל, לא ידע מזה. משה רבנו יורד, שמע את ההודעה מהקדוש ברוך הוא וירד, ומשה רבנו אומר לו, הוא לא יודע. אז ככה היה יהושע בן נון, כיוון שהוא היה משמש חכמים, שימש את משה רבנו, זכה להיות מנהיג של עם ישראל. זה שימוש חכמים. אחר כך בדקדוק חברים, שילמד יחד, לא ילמד לבד ויסמוך על דעתו. יגיד לחבר שלו, תראה, יש לי רעיון כזה, פירוש כזה, מה אתה אומר על זה? קשה עליו, תרץ עליו. מה אומרת, ברזל בברזל יחד, שני, אם יש לך סכין, אתה רוצה לחדד אותה, עם סכין שנייה. אין לי אבן משחזת, איך אני אחדד אותה? ברזל וברזל יחד. ככה שני תלמידי חכמים שיושבים יחד, מנגחים זה בזה בהלכה, ומחדדים זה את זה. חתם סופר אומר, אם אדם לומד לבד, יש לו רק מלאך שומר עליו ומגן עליו. שנאמר, חונה מלאך אדוני סביב לרעב, ויחלצם. אז מי שיושב כעת בבית שלו ללמוד תורה לבד, יש לו רק מלאך אחד יושב סביבו. אבל אנחנו פה יושבים יחד ללמוד, ואתה יודע מי שומר? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הוא בעצמו יורד, הוא מקיף את כל אלה שלומדים תורה. זה אם לומדים יחד, אפילו שניים, מי שניים במעלה. אבל אחד, לא, רק מלאך. שומר עליו מלאך. אם יש שניים במעלה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. תראה כמה זה שאדם לומד יחד, קבוצה, אין כמו זה. לכן זה לא טוב, לפעמים בית הכנסת יושבים, ליל שבועות, ליל הושענא רבה, כל אחד לומד לבד. זה קורה פה, זה קורה שם. שיהיה ביחד, אפילו שניים, שלושה, לומדים ביחד, זה אומר, בואו נשב יחד. אני קורא משנה בקול, ואתה משנה בקול. לומדים שולחן ערוך, משנה ברורה. זה קורה, ואחריו השני. כל אחד בתורו כדי שלא ירדמו. זה הקדוש ברוך הוא יושב ושומר עליהם. אבל אחד לבד זה רק מלאך. לא חבל? זאת ועוד מתפש האדם לפעמים. אולי מפרש הפוך, מפרש טעות. אבל זוכה. הכך בפלפול התלמידים. שוב, כאן אנחנו רואים שלוש מדרגות. יש רב, משמש את הרב, אחר כך חבר, אחר כך תלמיד. שלושה אדם לומד. גם מהקטן הוא לומד. פלפול התלמידים, הגמרא בתענית אומרת, אל תזלזל אפילו באדם פשוט. נסה ללמוד איתו, נסה ללמד אותו. למה? עץ קטן מדליק עץ גדול. עכשיו יש לי קורה, אני רוצה להבעיר אותה. אני לא יכול, אני צריך זרדים, אני צריך נערות, אני צריך כסמין. מדליק אותם, מדליקים את היותר גדולים, והגדולים את היותר גדולים, עד שנהיה להבה. אבל זה הפירוש, אש של התורה איך באה? שיש קטנים וגדולים לומדים ביחד, נהיה אש. אבל אם לא, לא יהיה אש, הכל יהיה רק עשן, הלוואי עשן. אין כלום. אחרי זה פלפול התלמידים. אחרי זה, אמר ביישוב, מה זה יישוב? יישוב הדעת, בישיבה. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה, מה פירוש ישיבה? לא שאדם ילמד פעם בשדה הזה ופעם הולך שם, אין לו מקום קבוע. צריך שתהיה לך כתובת. מקום כמו שתפילה. אסור להתפלל סתם באיזה רחוב, באיזה סמטה. צריך שיהיה מקום קבוע לתפילה. בית הכנסת. ככה יש מקום קבוע שלומדים שם תורה. אז יש שיעור נגיד, השיעור לא הולך מקפץ נודד כל יום במקום אחר. יש לי מקום קבוע ששם אנחנו מתכנסים ולומדים. אז השכינה באה מראש קדמה ועתיה. זה פירוש אברהם אבינו זקן יושב בישיבה. למה? גם לפעמים זה מישהו בעיר, הוא הגיע לעיר, הוא מחפש מקום ללמוד, אז הוא לא יודע שאתה לומד פה. אבל כשזה מפורסם, יודעים כולם, יש כתובת, יש מקום קבוע, כל מי שצריך בה. מה שהגמרא אומרת, למה בונים בית כנסת בגובהה של עיר, שכולם יראו את בית הכנסת, יראו את הכיפה, שאם יבוא איזה אדם לעיר כעת מחפש תפילת מנחה, איפה בית כנסת, מתחיל לחפש. כאן הוא רואה מרחוק, איך שהוא נכנס לעיר, נכנס לשכונה, רואה איזה כיפה, רואה איזה בניין של בית כנסת, הנה בית הכנסת, אז מיד מוצא את זה. ככה זה גם כן מקום של לימוד תורה. מקום של לימוד תורה צריך שיהיה מקום קבוע. יותר מזה, הרב רוחות צדיקים, שימו לב רבותיי מה הוא אומר, שאדם קונה בית, אדם נכנס לגור בבית, יכין לו פינה מיוחדת ששם ילמד תורה. שגם שהוא לומד בבית, נגיד הוא רוצה לקרוא בלילה, ביום, הוא לומד, קורא תהילים, קורא פתח אליהו, לומד הלכות, לומד מה שלומד, יהיה לו מקום קבוע ששם יושב לומד. והמקום הזה, שם השכינה שורה. אומר, ואז הוא, אם חס ושלום יש לו עצרה, ובאיזה צער, יעמוד באותו מקום שהוא לומד ויתפלל לקדוש ברוך הוא, יענה לו. למה? שם השכינה נמצאת. מקום קבוע, שאדם גם בבית יעשה מקום קבוע, אפילו שהוא לומד כל הזמן בישיבה, או בבית הכנסת, או בבית המדרש, או שיעורים קבועים, לא ימנע מלעשות לו בבית, כותב הרב חידה, כל לילה איזה רבע שעה, או כמו חצי שעה, שילמד תורה קודם שישן. שגם הקירות בבית יספגו לימוד תורה. זה נקרא יישוב. תפארת ישראל כותב שלא ילמד בשוק, ולא במקום שיש רעש, לא ברחוב שיש המולה, כי אז התורה לא יכולה להיכנס לראש, אין לו יישוב דעת. צריך יישוב דעת. וגם צריך שיהיה חדר נקי, עם אור ואוויר, ששם ייכנס לו הלימוד כמו שצריך. על ידי זה יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים, ולקנות את התורה יהיה רצון. בחנניה מהקשיא אומר,